סיפור שכונה, הפודקאסט של קריית היובל. האנשים, הנשים והסיפורים, הישר מלב השכונה הירושלמית.
אין חשמל, יש פתילות, מים כן זרם, אבל חשמל לא היה. מיטות של סוכנות, ברזל, לא סדינים כמובן, לא שום דבר, כלום, אין לנו אף אחד שמכיר אותנו.
שלום, אתם בפרק הראשון של סיפור שכונה, הפודקאסט של קריית היובל. אנחנו נפגוש היום את דניס נתן ואת הסיפור הלא יאמן שלה על העלייה ממרוקו לארץ, הישר לתוך האסבסטונים בוואדי. אני אורי דרור, העורכת שלנו היא תום יוגב, והפודקאסט הופק על ידי ארגון רשות הרבים בשיתוף המנהל הקהילתי יובלים וקרן שחף.
אנחנו 7 ילדים במשפחה. אמא נפטרה מאוד צעירה, אני הייתי אולי תינוקת בת שנה וחצי, והגדול אולי הוא היה בן 16-17. אבא לקח אותנו מהכפר, הגיע איתנו לעיר הגדולה, קזבלנקה. גרנו שם, אבא אחר כך נפטר מיד גם הוא, אבל נשארנו 7 ילדים, מתוכם 2 נשואים היו, והגדול עדיין לא התחתן. והוא פרנס אותנו, את כל 7 הילדים האלה, גידל אותנו. אמנם היו דודים בסביבה, אבל הרוב זה נפל על הכתף שלו. בשנת 59 החליט לשלוח אותנו לארץ. את יודעת, יהודים במרוקו הם מאוד ציונים. אני לא ידעתי לאן לוקחים אותי. לא ידעתי כלום. ילדה קטנה, לא מספרים לה שום דבר. הגדולים כנראה כן ידעו. מה זה הגדולים ממני? אני ילדה בת 10, 3 ילדים עוזבים את קזבלנקה, ובאים לוקחים אותם באיזה רכב, לא יודעים לאן. אחרי כמה שעות, אני זוכרת נסיעה מאוד ארוכה, זה מה שאני זוכרת, שמו אותנו באיזשהו כפר, אישה עם כנראה כמה כבשים, וחיכו לשעת הלילה המאוחרת אחרי חצות. בטוח שהם שחדו שם את האנשים, וככה עברנו בסירות מהגבול של מרוקו לספרד, לג'יברלטר. וככה חצינו את הגבול, ילדים, מבוגרים, ממש בחצות הלילה, העבירו אותנו, עברנו לג'יברלטר בספרד, חיכינו שם, היינו שם איזה חודש בערך, אחר כך הטיסו אותנו לצרפת, בצרפת היינו במחנה מעבר, קוראים לו קונדה רנס, ומשם נשארנו 3 חודשים בשקט, כי לא רצו לתת אח שלי הגדול הזה שישלח אותנו, ביקש לא ללכת לאף מוסד, לא לקיבוץ, אלא רק לירושלים. מה פתאום נותנים 3 ילדים לתת להם ירושלים? ובגלל זה התעכבנו, שלחו את האנשים עם תינוקות, בהיריון, ואותנו השאירו. בסוף לא היה להם ברירה כנראה, ועלינו על אונייה ממרסיי לארץ, קוראים לה תיאודור הרצל. לא הכינו אותנו שוב, שמו 3 ילדים, באנו לחיפה בלילה, זה היה יום 5 בלילה, ישנו בחיפה באיזשהו אכסניה או בית מלון עם פשפשים, שלא ישנו כמובן כל הלילה. למחרת נסענו לירושלים. הגענו לירושלים ושם אף אחד לא חיכה לנו. באמת, רק האח שלי היה לו תושייה ללכת לחפש, כי אמרו לו שזה קריית יובל. והוא הולך והגיע לקריית יובל. ובא מישהו, הגיע לסוכנות באסבסטונים, והם באו אז לקחת אותנו, אבל כאילו אף אחד לא חיכה, לא ידענו מה עושים.
ככה החלו החיים בצריף באסבסטונים.
אחי ידע לדבר עברית, הוא לא יכלו לצחוק עליו, אמנם הוא היה נער, אבל הוא יעמד על זה רק ירושלים. באמת הגענו לירושלים, היה יום שישי, קיבלנו לחם וריבה, לחם שחור, שעכשיו זה באמת זה משהו, אבל אז לחם שחור, ו איזו שכנה הזמינה אותנו לשבת, כי לא היה לנו כלום, כלום. אין חשמל, יש פתילות, מים כן זרם, אבל חשמל לא היה. מיטות של סוכנות, ברזל, לא סדינים כמובן, לא שום דבר, כלום. אין לנו אף אחד שמכיר אותנו.
ומה שהיה לכם זה לחם, ריבה?
לחם, ריבה. והשכנה... אם השכנה הזאת לא הייתה מזמינה אותנו, לא היינו יודעים מה לעשות ומה לאכול או להישאר עם הלחם הזה. אבל היו שכנים טובים. אף אחד לא נשאר רעב בסוף. ככה נשארנו, היינו שלושה ילדים די תקופה ארוכה, עד שאח אחר הגיע לארץ עם אשתו וילד. איך מסתדרים? אני לא יודעת אם הסתדרתי. אני חושבת שאני לא מספיק איבדתי את הילדות שלי בתור ילדה יתומה. את באה הביתה, אין אוכל, אין מי שיכין לך אוכל. אני רעבה, אני יכולה לקחת לחם ותה. אין לי כלום, אין בבית. שלום אחי, שלחו אותו להודיות. אח הגדול הלך לעבוד באיזה בית חרושה של מרגרינה. רק אחר כך הוא הלך ללמוד. ואני לומדת בחב"ד משמרת שנייה. מה זה משמרת שנייה? ילדים קטנים לומדים משעה 8 עד שעה 12, אנחנו לומדים משעה 12 עד שעה 4. לא היו כיתות. לא היה לנו בגדים, לא היה כסף. המנהל של הבית ספר ראה אותי עם נעליים פלסטיק בלי גרביים. הלך הביא לי גרביים. יאמר לזכותו, זה לא היה מובן מאליו שאני אקבל זוג גרביים. עוד דרשו ממנו בתור ילדים, דרשו שנשלם שכירות על הצריף. זה היה משוגעים, כן? ואני רק אומרת לך, דרשו מאיתנו כאילו משפחה, לא חשבו שיש פה רק שלושה ילדים ואין אבא ואין אמא ואין אף אחד, כאילו...
כן.
ישב, אני לא יודעת איך הוא שילם את זה, אבל אחי היה צריך לשלם. אבל אני זוכרת שכן הם ביקשו שנשלם שכירות על האסבסטונים. הסתדרנו, אני לא יודעת אם להגיד לך הסתדרנו, אני לא זוכרת את התקופה הזאת במדויק, כי באמת, אני חושבת שרק שרדנו, לא הסתדרנו, אלא שרדנו. לשרוד את התקופה הזאת, זה לא היה פשוט. אני, הילדה, נשארת כל הזמן בבית, האחים יוצאים. מה זה פחדתי? מישהו דופק בדלת, או שהייתי מחבא את האור, או שהייתי מסתגרת בתוך הדירה, או שאני עוזבת את הצריף ובורחת. פוחדת, מרוב פחד, הייתי רצה, אני זוכרת פעם אחת, מרוב פחד רצתי, נפלתי, קיבלתי מכה פה, וממש חשבתי שאני מתעלפת. ילדה קטנה שרצה כי מישהו דופק בדלת. עכשיו את מסבירה לי ילד, מה הילד עושה כשהוא לבד בבית. ואז לא אף אחד לא יסביר. לא היה מי שיסביר, ולא היה מי שיזהיר אותי, וזה היה אחד הסיוטים שלי, שמישהו בא ודפק לי בדלת. לא היה אף אחד, אני לא מכיר אף אחד מי ידפוק בדלת. והפחד הזה היה תופס אותי, זה לא נורמלי. לאט לאט, האח הזה הגדול התגייס לצבא, והשני הספיק לגמור את הלימודים, והוא בא לירושלים, ואח שלי הגיע לארץ עם אשתו וילד, קיבל דירה בבית שמש, אבל הם לא נשאר בה אפילו לילה אחד, כי רצה שוב את ירושלים. ואז הוא בא אלינו לצריף. אבל היה מישהו בבית, כאילו, והאח שהלך לעבוד, וכבר התחילה המשפחה לגדול. אחר כך הם עברו לארגנים. בא אח אחר לארץ, אז הוא ישב גם איתנו, כי לא היו להם דירות, אז הם נשארו איתנו. זה צריף מאוד קטן, זה לא צריף גדול. לא יודעת, בין 20 ומשהו מטר שצריכים להסתדר בו. זה זוג עם 4 ילדים הם היו, אני חושבת, 4 ילדים. ועוד אנחנו 3 ילדים, 9 נשים בצריף. הסתדרנו. איבדנו את הילדות שלנו. אם היינו הולכים לאיזה מישהו שידאג לנו לאוכל, ידאג לביגוד, ידאג לבית ספר, זה לא היה קורה לנו. אני לא יודעת אם אני לא סוחבת את זה איתי. כי בכל אופן זה לא פשוט שלושה ילדים שצריכים לגדול בלי הורים, בלי אחים, וגם כשהם באו, כל אחד בא עם המטען שלו, עם הילדים שלו.
בתוך כל הקושי, יחסי השכנות הטובים שנרקמו באסבסטונים, סייעו לדניס ביום יום בצריף.
היו אנשים טובים בדרך, אי אפשר להתעלם מהם. הייתה אישה אחת, היו לה, נדמה לי 4 בנים ובת, ואשתו של אחי, שרה לי כסף לך לקנות תפוחי אדמה, ואת יודעת שאת לפעמים את לא תפוסם את הכסף. ילדה, לא מצאתי את הכסף, אבל מה אני אעשה? אם גיסתי תבוא ולא תמצא את התפוחי אדמה, אני בבעיה. הלכתי לשכנה, אמרתי לה, תעשי טובה, תלווי לי כסף. לא, יש לי כסף. אני לא יודעת איפה הוא נעלם לי. היא באמת נתנה לי את זה. הלכתי, קניתי תפוחי אדמה. וכשבאתי, מצאתי את הכסף, להחזיר לה. אמרה, לא, תקחי את הכסף. או שהיא פעם עפתה לעוגה. זה לא מובן כל הדברים האלה, אבל תמיד יש אנשים טובים שבאים ורוצים לעזור. וככה באמת עד כיתה ח' גרנו בבסבסטונים. אחר כך אני יצאתי ללמוד מחוץ לירושלים בפנימיה. בסדר, לא היה מי יודע מה, אבל העיקר שלמדנו. אני למדתי בפנימיה ואני נלחמתי, אמרתי להם אני רוצה לשלם את השכר לימוד. הלכתי, עבדתי בניקיון בשביל לשלם. הייתי כולי נערה בת 14, 13. הלכתי לעבוד בשביל שאני אשלם את השכר לימוד. לא רציתי את הרחמנות שלהם ולא כלום. אני לא הטיפוס שאני אתלונן, המדינה הייתה קטנה. מה שנתנו היינו צריכים להגיד תודה רבה.
הייתם בזמן המלחמה בירושלים?
מלחמת ששת הימים הייתי כבר עם אחים שלי, הייתי אחורה צעירה, אבל מלחמת יום כיפור עברתי בזבסטונים. אני הייתי בהיריון בה, ובעלי התגייס, היה מוצא כיפור, אז מי מוצא כיפור, אני חושבת, אני הייתי, תחילת הריון היה ראש השנה, משהו כזה, או בין ראש השנה לכיפור, אז כל השישה חודשים הוא היה מגויס, ואני עם שני קטנים ובטן. ההורים של בעלי היו גרים בשכונת בוחרים, הייתי נוסעת אליהם, עכשיו מה זה לנסוע אליהם? לא היה אוטובוס הרבה באזבסטונים, אם היית מפספסת את האזבסטונים, הייתי עולה את שטרן, את מכירה את העלייה, מהאזבסטונים לעלות את שטרן בשביל לקחת 18. הם יכלו להשיג ביצים בבוחרים, כי היה להם חנות, ויכלו להשיג ביצים. אני הייתי נוסעת בשביל שאני אוכל להביא ביצים, ואני עם שתי תינוקות ובטן, והוא מגויס שישה חודשים, זה לא נורמלי, כן? לא היה לי מכונת כביסה, והיה איזה פרופסור ללב, שכנראה באותה תקופה הם ימצאו אנשים מקרית יובל. ככה אני חושבת, אני לא אתחיגו אליי. אז הוא אמר לי, מה צריכה? אמרתי, אני צריכה מכונת כביסה. מבינה? ובאמת הם דאגו לקנות את המכונת כביסה. זה לא היה קל. זה מלחמת יום כיפור. ככה, ממש מוצא כיפור, לקחו אותו. באותו יום של כיפור, לא ידעתי איפה ללכת. הוא נשאר בבית כנסת, הוא לא ידע מה שקורה, אבל אני שומעת ואני רואה שכנות, לאן אני אלך עם שני ילדים? שני ילדים קטנים, מה זה היה? שנתיים ועוד ילדה בת 3. ואני צריכה לחפש איפה ללכת, אין באזבסטונים מקלטים, אין כלום. זה היה אחד הפחדים שלי, זה היה באמת מלחמת יום כיפור, כי לא היה כלום, לא היה איפה לברוח. היה בית ספר חב"ד, אבל מה יש להם? אני לא יודעת אם היה מקלט בית ספר חב"ד, אבל כולם רצו לבית ספר חב"ד. זה מה שאני זוכרת.
יש לי שאלה, את בעצם מספרת שבאמת גדלתם כמו שאת מתארת שלא, לא היה מי שילמד אותך דברים.
לא.
ובעצם הקמת משפחה, ובגיל די צעיר, וגם ילדים בהפרשים לא מאוד גדולים אחד מהשני. בעצם מי לימד אותך את
אני לא יודעת, תשמעי, הסיפור שלי... אני חושבת שהוא נס מהלך, כי תכלס, לא ידעתי, אפילו מחזורת, לא יודע, איך, מה עושים? אני עם שני בנים, זה היה נורא, פשוט נורא. החיים היו מאוד באמת לא פשוטים. באמת אני בטוחה שאני איבדתי את הילדות שלי. אני לא יודעת, אבל מה לעשות? אי אפשר לדעת מה, איך לתכנן, לשמוע לאח הגדול, או לא, גם הייתה תקופה קשה.
כן.
אנשים בקושי התפרנסו, בקושי היו עבודות, מה אני יכולה לבוא או לדרוש או להתלונן אליהם, למה עשיתם כך וכך. אני לא הייתי זקוקה לאף אחד. יש לי בת גרושה עם שתי בנות. לא מזמן באה אליה, היא גרה בגולן, באה אליה מישהו, ראש המועצה, באה הביא לה שני ארגזים, הגברת שלי, הבת שלי, לא עשתה הרבה. לקחה את הארגזים, אמרה לו, תודה רבה, אני לא זקוקה לזה. וזה כל כך ריגש אותי. זה מה שהחינוך שנתתי להם. לא לצורך לאף אחד. לא לבכות, מה עשו לי, אכלו לי, שתו לי. לא, אנחנו בבית, זה החינוך שנתנו. ללמוד, לא לקבל. לא להצטרך לאף אחד. להיות בין הנותנים ולא בין המקבלים. כי לא הזדקקנו לא לעובדת סוציאלית ולא לנדבות. זה העמיד אותנו על הרגליים. ידענו שאין לנו על מי לסמוך. אנחנו צריכים לקום ולעבוד. זה כל החוכמה, לא לבכות. זה לא עוזר כלום, שום דבר. ובאמת אני שוב אומרת למדינה, אני לא אוהבת שבוכים, לא נתנו לי, עשו לי מרוקאים, אשכנזים, מה לעשות? המדינה הייתה קטנה, נכון, עשו את כל הפרוטקציות שיכלו לעשות, אבל מה שיש, תודה רבה. למדנו ועבדנו וברוך השם.
היום נגיד, כשאת עוברת ליד הוואדי בקריית יובל, שהרי מזמן כבר אינו את, ה... כן. את הצריפים, ו... אבל מה זה, איך את מרגישה כשאת עוברת שם?
געגועים. בכל אופן, זה מקום שקיבל אותי, ומגיע לו תודה. סך הכל היה, לא הרגש נורא, כאילו עם כל מה שאני מספרת, אבל היה טוב. היה, הייתה כאילו איזושהי קהילה. באמת, סך הכל היה עם כל העוני, עם כל ה... לא, לא היה לנו... אבל היינו חברות, היו באות, היינו הולכים. באמת, לא, אני לא זוכרת אותה לרעה, אלא לטובה. גידלנו שם הילדים, כאילו חלק מהילדים. אין לי שום טענות לאף אחד. לא להסתכל על דברים הרעים, תמיד לראות את הדבר הטוב.
תודה לדניס נתן, שפתחה בפנינו את ביתה וזיכרונותיה. לויטה, נעמה פלסר, לתום יוגב על העריכה, ולרשות הרבים, המנהל הקהילתי יובלים וקרן שחף על ההפקה והתמיכה. את הפודקאסט תוכלו למצוא באתר רשות הרבים ובאפליקציות ההאזנה הנבחרות. אני אורי דרור, סיפור שכונה, עד הפרק הבא.